ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום כיתות דף חף. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט והנלמד. שיעורנו היום מתחיל 12 שורות מסוף העמוד. הנושא שמופיע בשוליים מימון, תחת הכותרת נושא, כתבנו החוטא גחלים בשבת, תנא קמא מחייב אחד, רבי אליעזר ורבי צדוק מחייב שתיים. מה הם? אחד מבעיר, שתיים מחבא. הגמרא, תנו רבנן, החוטא גחלים בשבת, חייב חטאת. רבינו גרשום למטה ארבע שורות מהסוף כותב החוטא גחלים בשבת, לוקחן ממקום זה במחתה ומניחן במקום אחר, חייב שתיים. אנחנו נתקדם בגמרא לראות מה זה החייב שתיים. בינתיים יש לנו שיטת התנא קמא, שמי שעושה את הפעולה הזאת חייב אחת חטאת. רבי שמעון בן אלעזר, אנחנו ממשיכים בגמרא, אומר משום רבי אליעזר ורבי צדוק, חייב שתיים, מפני שהוא מחבא את העליונות ומבעיר את התחתונות. אנחנו מדברים על צבור של של גחלים, ערימה כזאת, ויש שכבה עליונה, שכבה תחתונה, וכאן הגמרא מנתחת, ומי עסקינן? היא דקה מכוון לחבות ולהבעיר. אם אותו בן אדם יש לו כוונה לשתי הפעולות בשבת, מי תאימא דמא דפטר? כלומר, למה יש דעה, התנא קמא, שלא מחייב שתיים, אלא דלא כמכוון להבעיר? אז אם זה ככה, מי תאימא דמא דמחייב תאותי? אם אין לו כוונה להבעיר, אז למה לחייב אותו? יש לנו צורה חדשה, ובצד אנחנו תחת הכותרת מבנה כתבנו שהצורה הזאת שאנחנו מכנים הרגש, סדרה של הסברים למחלוקת תנאים הנ"ל. אז הנה אנחנו ממשיכים בגמרא. רבי אלעזר ורבי חנינא דאמרו יתרוויו, שניהם אומרים כגון שנתכוון לכבות העליונות כדי להבעיר את התחתונות. עכשיו, המשפט הזה, אין לתרגם אותו מגלולי, אלא נא לעזר ביחד ברש"י. באמצע שורות הרחבות מתחת לגמרא, כדי להבעיר את התחתונות. כלומר, ברגע שאומרים כלומר, אנחנו יודעים שלא נסמוך על תרגום המילולי. אז מה הכוונה כדי להבעיר את התחתונות? להבערת התחתונות לא אבי צריך, אלא לכיבוי עליונות הייתה עיקר כוונתו, שהוא אותו אדם שמסופר פה על החוטא בגחלים, נפח. הוא במקצוע הזה הוא נפח וצריך לפחמים, נתכוון לחבות עליונות שהיו גסות, זאת אומרת שימושים לצורכו. ואף על פי שידע שיבערו התחתונות, נתכוון לכיבוי של אלו על מנת שיתבערו אלו, אף על פי שהוא מקלקל אצלן את ההמשך ההבערה אצל התחתונות, הם לא לצורכו, הוא זה מוגדר כמקלקל מאחר שאין לו צורך שהם יבערו. אבל בפעולה הזאת של לקיחת העליונות, לית ברירה, התחתונות ודאי יבערו. אבל מה בהבערה שלהם, הוא בעצם מקלקל אותם. אז אנחנו נחזור לגמרא, תנא קמא כסבר, מקלקל בהבערה פטור, מאחר שזה אינו דבר רצוי והוא דווקא מקלקל, אין כאן שיפור, אז זה סיבה לפתור מאיסור מלאכת שבת. רב אלעזר בן סלוק אמר חייב, וכן אמר רבי יוחנן בנפח שאנו אנחנו, כמו שראינו ברש"י, מדובר פה באדם שעובד כנפח, והוא מעוניין רק בכבויות. אמר רבי יומיה, עד כאן, עד עכשיו, לא נתגלתה טעמה של ההלכה הזו. עכשיו זה ברור. עמי בר אבין ורבי חנניה בר אבין דאמרי טרוויו, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', כגון שנתכוון לכבות ולבעיר, הוא באמת התכוון לשתי הפעולות, ובכל זאת לתנא קמא חייב רק אחת, חייב על הכיבוי. דתנא קמא סבר לה כרבי יוסי, תאמר הבערה ללאו יצאת. זו שיטה יחידני נקרא לו, בין הלמיד תת אבות מלאכות, כולם כמעט חייבים חטאת בשוגג ומיטת בדין אם יש עדים והתראה. לפי רבי יוסי, מלאכת הבערה מיוחדת בכך שבסופו של דבר לפיו חייב רק משום לא תעשה. התורה מדגישה לא תבערו אש במושבותיכם ביום השבת. לגבי כל שאר אבות מלאכות אין פירוט מכוח תורה שבעל פה אנחנו לומדים על למיטת אבות מלאכות, אבל בהבערה יש לנו מלאכה מיוחדת שהתורה כותבת עליו במפורש, כמו שאמרנו לא תבער אש בכל משבותיכם ביום השבת. שמאחר שהתורה עשתה זאת, מה הייתה הכוונה? אז לפי רבי יוסי היה להוציא הברה מרשימת שאר אבות מלאכות ולהגדיר אותו כלאו גרידה, ללאו יצאת, ולכן אין קורבן חטאת, לא מבין קורבן חטאת על מי שעבר על לא תעשה גרידה. יש דעה אחרת, עכשיו נראה את זה בגמרא, ורבי אלעזר ורבי צדוק שמחייב שתיים סבר לה כרבי נתן, תאמר הברה לחלק יצאת. זה שהתורה פירטה במלאכת הברה כדי ללמד, כמו שהוא לאו שהוא איסור מלאכה ואיסור בפני עצמו, כך כל שאר אבות מלאכות הם כל אחד איסור בפני עצמו. והנפקמינה, או מכאן לומדים, שמי שעושה מספר אבות מלאכות על כל אחד ואחד, אפילו אם הוא עשה כולם בהעלם אחד ברצף של אי ידיעה, הוא יביא מספר חטאות, קורבן חטאת, לפי מספר המלאכות שהוא עשה, המלאכות השונות שהוא עשה. התופעה הזאת, מה שתיארנו עכשיו, מוגדר ביסוד לחלק יצאת, לחלק כל אחד ואחד בנפרד. אז הוא הברה לפי הגישה הזאת של רבי אלעזר בן צדוק, הוא אב מלאכה לכל דבר, וממילא אם הוא התכוון להבעיר וגם לכבות חייב שניים. רבא אמר גישה שלישית להסביר את המחלוקת בנושא חוטא בגחלים, על מה מתבסס המחלוקת, להקדים איקה ביניו. רש"י שורה ראשונה מסביר להקדים איקה ביניו, שנתכוון להדליק תחילה ואחר כך לכבות, והדליק וקבע בחטייה חוטא, בחטייה אחת, בפעולה אחת, שני התוצאות הגיעו. תנא קמא, חייש למוקדם ומאוחר, כלומר סדר חשוב אצלו. הלכך, לטלטין לקה לחיובי, דה שמה קבע תחילה, והוא התכוון להדליק תחילה. ולמפטרי, בבלו כלום נמי, לא, דנאי דאגדומי, לא אקדמי, אחוי נמי, לא איחר. אילכך מחייב חדה. ורב אלעזר, לא חייש למוקדם ולמוחר, אילכך מחייב, תרתי. זה שהיה שינוי סדר, זה לא משנה לרבי אליעזר, ולכן חייב שניים. בואו נדגיש שלפי רבה הבן אדם התכוון שיהיו שני הפעולות האלו. כל הסיבה להקל לפי התנקם לחייב רק אחד, זה בגלל שלא לא התבצע הסדר בדיוק כמו שהוא התכוון אחד אחר השני, ומילא חייב אחת. רבשי, גישה רביעית, אמר כגון שנתכוון לחבות והובערו מאליהן. רשי כותב, רבשי אמר שנתכוון לחבות ולא להבעיר, שלא היה יודע שסוף תחתונות להבעיר. הבן אדם התכוון לחבות וזהו. ותנא קמא סבר, לא, תנא קמא שמחייב רק אחד, כי רבי שמעון אמר דבר שאין מתכוון, התוצאה של העברה הוא לא היה בכוונה. אז פטור, לכן על העברה הוא לא חייב, לכן קטני חייב חטאת אחת. ורבי אליעזר ברבי צדוק סבר לה, כי רבי יהודה אמר, דבר שאין מתכוון, חייב. ומילא גם על הכיבוי, סליחה, גם על ההפערה הוא מתחייב חטאת. תנו רבנן, החוטא גחלים בשבת להתחמם בהם והובערו מעליהן. אז בפעולה הזאת של חוטא חטאה בגחלים, בעצם הוא רצה שהחום שבתוך הגחלים יצא החוצה כדי שהוא יתחמם, אבל בו בזמן הובערו. תני חדה חדה חייב, ותני אידך פטור. הדתניה חייב כסבר, מלאכה שאינה צריכה לגופה חייב עליה. רשי מסביר, שאינה צריכה לגופה כגון זה, שאינו צריך להבעירן, אלא להתחמם בחטאתן. כמו שאמרנו מקודם, המטרה של הבן אדם הזה להוציא שהחום שבתוך הגחלים האלו יצא החוצה, והוא יתחמם. ומקום מקום, יודע היה שיתבערו. גחלים חמים, שאדם מזיז אותם, למרות שהוא התכוון להתחמם, אבל אין דרך אחרת חוץ מהבערתן בו בזמן. הוא יודע שהם יתבערו, ועל מנת כן עשה, ואבילי מתכוון. מי הוא? מלאכה שאינה צריכה לגופה אביה אך עברה. אז מאחר שהוא ידע שהם יתבררו, זה נחשב כאילו הוא התכוון להבערתן. אז למה בכל זאת יש אפשרות לפתור אותו? אז הדעה הזאת אומרת שמאחר שהמלאכה לא נעשתה, זאת אומרת, הזזת הגחלים לא הייתה במטרה שיתבערו. זה נקרא מלאכה, אבל שאינה צריכה לגופה. לא צריך גוף העברה. לכן, יש דעה שפותרת. נקרא את זה שוב פעם בגמרא, הדתניה חייב כסף המלאכה שאינה צריכה לגופה חייב עליה, והדתניה פטור כסף המלאכה שאינה צריכה לגופה פטור עליה. אם אדם עושה פעולה, אבל לא לשם המטרה של אותה אב מלאכה, אבל במציאות התוצאה הייתה, זה מחלוקת תנאים שראינו כאן, אם חייב על זה או פטור. כמובן כשאנחנו מדברים על כך, אנחנו מדברים על אדם ששגג, למשל הוא לא ידע שזה שבת, האם זה בכל זאת חייב חטאת או פטור. ובכך זכינו לסיים פרק רביעי של מסכת כתות, וכעת נמשיך לפרק החדש, פרק חמישי. הנושא שמופיע בשוליים, איסור דם. הבלטנו עם פס כפול, חייבים, אין חייבים עליו. באופן כללי, ודיברנו על זה, למדנו על זה בעבר, איסור אכילת דם, בדומה לאכילת חלב, נושא בו איסור קרת במזיד, ובשוגג חיוב קורבן חטאת. אבל לא על כל דם יש כזה איסור חמור. עכשיו אנחנו עומדים ללמוד על כמה וכמה סוגים שונים של דם וחומרתן. אכל דם, שחיטה, בבהמה, בחיה ובעוף. בין טמאים בין טהורים. זה אדם שיוצא בשעת השחיטה. דם נחירה. זה דם שיוצא בשעה שאדם הוריג בהמה, לא על ידי שחיטה, אבל בכל זאת אתה למשל דוקר את הבהמה. דם עיקור, אדם במקום לחתוך את הסימנים בסכין, הוא עקר את הסימנים, הוא עקר אותם, כמו קרא אותם ממקומם, ויצא דם, דם הכזה שהנשמה יוצא בו. יש גרסה אחרת שמובא ברש"י ידי הבח אות ד', דם, בין דם הכזה שהנפש יוצא בו. על כל הדברים האלו חייבים עליו. מה זה חייבים עליו? רש"י כותב, חייבים עליו קרת דדם הנפש הן. בגמרא מפרש, איזו דם עקז שהנפש יוצא בו. המשנה ממשיכה, דם הטחול, דם הלב, דם ביצים, דם חגבים, דם התמצית, אין חייבים עליו. רבי יהודה מחייב בדם התמצית. דם התמצית הוא הדם שמתמצאת ושוטט אחר שיצא דם הנפש. אנחנו נראה במהלך הדפים איך לזהות הדם שבו נפש הבהמה יוצאת, ואחר כך אמנם ממשיך זרימה דם, אבל זה כמו טפטוף דם אחרי שהבהמה כבר אינה חיה. על אותו דם, דם התמצית, יש לנו מחלוקת תנאים אם זה באותו רמה של חומרה כמו דם הנפש. רש"י, דם הביצים, מביא שני פירושים. ביצי איל ושור, זה דם של ביצי זכר, לשון אחר. דם ביצים המוזרות, שנתאדמו מחמת חמימות שישבה עליהן התרנגולת, אבל זה, אבל הם אינם, הביצים האלו לא הופרו על ידי זכר, ומילא זה לא דם הנפש, כי אין כאן נפש, יש כאן רק ביצה שכפי שרשי מתאר נוצר דם מסיבות אחרות. אין חייבים עליהן, רשי אומר כרית, אין חיוב כרית שאין כרית אלא בדם הנפש. תכתיב, כי נפש כל בשר דמו כל אוכליו היא כרית. עכשיו הגמרא, תנו רבנן. לפני שנתקדם, רק נשים לב למה שאוספנו בנושא בשוליים, מקורות על איזה דם חייב כרת ואיזה שלא. בהמשך נראה צורת בית שמדגיש את המילה אוצי. אנחנו נבין מה המשמעות בהמשך. בכל אופן, הברייתא הזאת ממשיכה לעמוד הבא, דף חף אלף עמוד א', שורה שביעית. הגמרא, כל דם לא תאכלו. אנחנו בויקרא פרק זין פסוק חף אב, הבאנו את הפסוקים בשוליים, נקרא אותם ביחד לפני שנתקדם. שם כתוב, וכל דם לא תאכלו בכל מושבותיכם, לעוף ולבהמה, פסוך הבזיין, כל נפש אשר תאכל כל דם, ונחיתה הנפש האי מעמאה. אז החזרה לגמרא, כל דם לא תאכלו, שומע אני אפילו דם מעלכי שתיים, כמו דם של בני אדם, דם ביצים, דם חגבים, דם דגים, הכל בכלל. תמוד לומר שלא כן. לעוף ולבהמה. מה עוף ובהמה מיוחדים שיש בהן טומאה קלה וטומאה חמורה, ויש בהן איסור והתר, איסור לפני שחיטה, התר אחר שחיטה, והן מין בשר, אז כל אלו הם התכונות של עוף ובהמה. אף כל שיש בהן טומאה קלה הוציא דם מעלכי שתיים. אצל אדם אין תומה קלה. לא הסברנו מה זה תומה קלה. תומה קלה, רש"י אומר, תומת אוכלין כביצה. אם יש שיעור מזון בשיעור כביצה, הוא מסוגל להיות תמי ולהעביר תומתו לאוכלים אחרים. הוא מקבל תומה, לא רק מקבל תומה, אלא בשיעור כביצה גם מתמי אוכלים אחרים. אצל מהלכי שתיים, למשל, אצל בן אדם, אין תומה קלה. יש תומה חמורה, כזית מנמד, למשל, מתמה באוהל. אז מהפירוט בפסוק, לעוף על הבהמה, אנחנו מוציאים מכלל איסור דם שיש בו כרת, דם של בני אדם, שיש בהם תומה חמורה ואין בהם תומה קלה, כפי שאמרנו. רשי כותב תומה חמורה כשאי נבלה, זה על בהמות, יש להם תומה חמורה אצל בהמות, מתי? כשאי נבלה, מתמה במסע. אפילו אם אתה לא נוגע בו, רק נושא אותו, האדם יתמה אם מדובר בבהמה נבלה. ויש בהם איסור קודם שחיטה והתר לאחר שחיטה, כפי שהסברנו. מה שאין כן במהל חשתיים, בבני אדם, יש רק תומה חמורה, אין בהם תומה קלה. אז אנחנו כבר יודעים שהפסוק שמדבר על איסור דם לא מדבר על דם של בני אדם. הוציא, ממשיך הגמרא בדף חף א', עמוד א', הוציא דם שרצים, כמו דם ש יוצא מאחבר, שאין בהן תומה חמורה. מה הגדר של אין, שאין בהם תומה חמורה בקשר לשרצים? אז רשי מסביר למעלה שאין שרצים מטמאים אדם לטמא בגדים. אדם כן נטמא על ידי מגע בשרץ, אבל בגדיו אינם נטמאים בו בזמן. ולכן אין בהם בשרצים טומאה חמורה. ממשיך הגמרא, הוציא דם ביצים כמו של עוף שאין מן בשר, הוציא דם דגים, דם חגבים שכולו היתר. כשאנחנו מדברים אגב על חגבים, אנחנו מציינים חגבים כשרים, יש כאילו, כפי שמובא במסכת חולין. לעוף ולבהמה, מה שראינו בפסוק, אימה עוף שאין בה כלאיים, אף בהמה שאין בה כלאיים. אם היה כתוב בתורה רק עוף, אז הייתי אומר שיש ללמוד מעוף דבר שאין בו כלאיים. אנחנו נראה הרחבה בנושא הזה ברש"י. ואם העוף, כלומר אם לא נאמר אל העוף, הייתי אומר מה עוף שאין בו כלאיים, מפרש לכמן כלאי הצמר, מה שאנחנו קוראים שעטנז, דנוצת העוף אין בהן משום כלאיים. אם אתה מחבר נוצות עוף עם בדים אחרים, לא נוצר כלאיים. אז אם היה רק עוף בפרשת דם, הייתי אומר כמו שעוף אין בו כלאיים והדם שלו אסור, ממשיך רש"י, אף בהמה שאין בצמרה כלאיים כגון שור ועז. אם אדם לוקח את השערות של שור ועז ותופר אותם, הורג אותם יחד, אין בזה כלאיים. ועל זה חייבים אדמן, אבל לא אדם. ברשש הגרסה פה צריך להיות כבשים, שהרי בצמרן כלאיים, אז הם לא דומים לעוף. אז היה מקום לחשוב שדם של כבשים יהיה פטור. אז לכן מה קורה? תלמוד לומר, אנחנו חוזרים לגמרא, תלמוד לומר ולבהמה. ומכאן אנחנו כוללים באיסור דם גם בהמות כמו כבשים שיש בשערותיהם, בצמר שלהם, אפשרות להגיע לכלאיים. צמר ופשתים זה שעטנז. אי מה בהמה, אם לא נאמר רק בהמה בפסוק, הייתי חושב אי מה בהמה שינה בהם על הבנים, אף אוף שאינו בהם על הבנים. אנחנו מכירים את מצוות שילוח הקן, אין מצווה כזאת לגבי בהמות. אז אם התורה הייתה כותבת שקיים איסור דם בבהמה, הייתי אומר שביצורים שאין בהם שילוח הקן יש איסור דם. מה יהיה התוצאה מחשיבה כזאת? אף עוף שאינו בהם על הבנים כמו עוף תמי, אין שילוח הקן בנשרים, אז הדם שלהם יהיה מחייב משום דם. אבל עופות, יונים, תורים, עופות כאילו שיש מצוות שילוח הקן, אז הייתי חושב פטור מאיסור דם. תלמוד לומר לעוף ולבהמה. אז מכאן אנחנו כוללים גם כאילו וגם כאילו, עופות שיש בהם שילוח הקן, עופות שאין בהם שילוח הקן, בהמות שבצמרן יש כלאיים, בהמות שאין בצמרן כלאיים, כולם יש בהם משום איסור דם. שואלת הגמרא, ואימה, אולי יש לגשת להבנת הפסוק בצורה אחרת. כל דם, אמרנו שכתוב בתורה, כל דם לא תאכלו. אז יש לנו כל דם הוא בסגנון כלל, עוף ובהמה פרט, כלל ופרט כפי מידות שהתורה נדרשת בהם. אם יש מבנה מקרא, מקראי כזה, קודם כלל אחר כך פרט, זה אומר אין בכלל אלא מה שבפרט. עוף ובהמה אין, מידי אחינה לא. ובכך היינו אומרים לאפוקי חיה, כאילו דם של חיה יהיה מותר. אז עונה הגמרא, נפש אשר תאכל כל דם, חזר וכלל. ראינו את זה גם בהמשך הפסוקים שם בויקרא פרק זין. אז מה ההמשך אומר לנו? זה אומר לנו שיש כלל אחרון, כלל אחר בסוף, זה נקרא חזר וכלל. כלל ופרט וכלל היא התדן אלא כעין הפרט. המבנה המקרי הזה מאפשר לנו לכלול דברים נוספים מעבר ממה שכתוב בפירוש, ולכן אנחנו נוכל לכלול גם חיה, גם דם חיה באיסור דם. הגמרא שואלת, האם באמת אפשר לדרוש את הפסוק ככה, כלל ופרט וכלל, והלא דמי כלל הבטרה לכלל הקמה? כלל הקמה לאו, כתוב בתחילת הפסוק שקראנו, וכל דם לא תאכלו. אין כאן אזכור של קרית, יש לאו, לא תעשה, לא תאכלו. כלל הבטרה קרית, כשהמשכנו בפסוק, בפסוק חפזיין, ראינו כל נפש, כל נפש שתאכל כל דם ונכריתה הנפש מהמאה. אז יש כאן אי שוויון בפסוק. אז איך ניתן לדרוש בכלל ופרט? הגמרא עונה, היי תנא דבי רבי ישמעאל. התנא הזה בא מבית מדרשו של רבי ישמעאל, כללי ופרטי דרשינן מן הדין גוונה. גם בגוון כזה, גם בצורה כזאת, כן דורשים את הפסוק לפי הכללים של כלל ופרט וכלל, וזה מאפשר לי לרבות גם חיה. ואף אגב דלא דה מכלל הבטרה לכלל הקמה. המעוינים שמופיעים כעת, הסברנו בשוליים תחת הכותרת מבנה, אנחנו מציינים שהם ימשיך עד עמוד ב', אמר מור, ציטוטים ממה שמוזכר לעיל. אז אנחנו נתחיל את הציטוטים וההסברים עד סוף השיעור, רק נתחיל מהמעוין הראשון. אמר מור, כלל ופרט וכלל, אין הדן אלא כעין הפרט. מה הפרט מפורש דבר שיש בו תומה קלה ותומה חמורה? כך ראינו בחף עמוד ב', שהתורה ציינה איסור דם בעוף ובהמה. בעוף ובהמה יש בהם אפשרויות של תומה קלה במסגרת תומת אוכלים ותומה חמורה, כפי שאנחנו הסברנו מקודם, ויש בה איסור והתר. רק עוד פרט נזכרתי עכשיו, כשאנחנו מדברים על תומה חמורה בעוף, באמת נבילת עוף טהור, זאת אומרת עוף טהור שמתה, אדם אוכל אותה נטמע גם בגדיו בשעה שהוא בולע. זה תומת בית הבליעה. נמשיך בגמרא, מה עוד, מה הם עוד מאפיינים, ויש בה איסור ואתר, ויש בהן מין בשר, אף כל דבר שיש בו תומה קלה ותומה חמורה וכו'. אף כל מה שראינו כאן, שלמדנו מהמבנה כלל ופרט וכלל, אפשרות לרבות דברים נוספים, מה נרבה? מה זה האף כל? זה בא לרבות. אף כל דקטני לתויי מים, להביא עוד. מה? אמר רב עידי ברבין, לתויי דמו של קוי. בשורות הבאות יש לנו סימון של סימון ארוך השורות האלו, ואנחנו כתבנו גם המילה קוי, כי כל השורות האלו עוסקים בנושא של קוי והאיסורים שיש בו. מה בדיוק זה קוי שנוי במחלוקת. אנחנו נתקדם בגמרא באותו עניין. בכל אופן, מי כסבר, אי כסבר קוי ספיקה הוא, אם האדם חושב שהקוי הוא ספק. איזה ספק? מה יכול להיות הספק? ספק אם הוא בהמה או חיה. יצטרך קרא למיסר ספק, האם יש צורך לאסור דם של כזה דבר? עכשיו רש"י מסביר, יצטרך קרא למיסר ספק בתמיעה דלמי מדמין עלי, אי לחיה דמה אסור, אי לבהמה דמה אסור. כאילו בכל אופן אדם אסור, אדם של הקוי אסור, אם אתה מגדיר הקוי כספיקה. אז אין צורך לפסוק לאסור דמו, מאחר שכבר אסרנו דם בהמה ודם חיה. ממשיך הגמרא, אלא כסבר קוי בריאה בפני עצמו הוא. הגדרה בפני עצמו, יש בהמה, יש חיה ויש קוי. ולכן אני צריך את הפסוק לרבות שגם דם של ייצור כזה אסור. אשכחן דמו, אז מכאן לומדים שדם הקוי אסור. חלבו מנלן, תשובה, מכל חלב, משם מרבים דם של החלב של קוי כאסור. נבלתו מנלן, שיש איסור אכילה בנבלת קוי, תשובה, מכל נבלה. גיד הנשה מנלן, תשובה, בכף הירך טליה רחמנה, הגיד הוא נמצא בכף הירך של של הבהמה, אז והאית לכף הירך, הצורה של הירך של קוי דומה לצורת הירך של בהמה, וכמו גיד הנשה בבהמה אסורה, גם של קוי. טומאתו, שנבלתו מטמא, ושחיטתו, שיש צורך לשחוט לפני שאפשר לאכול, מנלן. סברה מדלכול מילי רבי רחמנה כבהמה, טומאתו ושחיטתו נמי כבהמה. עד כאן שיעורנו להיום.